פרק י"ב, פרק ארוך. הרב כמה פעמים מסביר שהוא כותב את דבריו בצורה ספרותית. זאת אומרת, הוא יותר מתאר מציאויות רוחניות, עוסק בתיאור שלהם. ובפרק הזה, הרב אומר שאם מתבוננים בעולם, מסתכלים על כל העולם כולו, במבט של אמונה, לראות שכל מה שקורה בעולם מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. אין דבר שלא מושגח, אין דבר שחוץ משליטתו של הקדוש ברוך הוא. הכל מושגח, כל הטבע ושינויי הטבע. ומי שמסתכל במבט כזה, הוא מחבר את הטבע עם הנס. הוא מבין שגם הטבע הוא מושגח על ידי ריבונו של עולם. הנס זה ברור, רואים שיד השם היא המכוונת, כי פתאום מי עושה שינוי בטבע? לטבע יש איזה סדר, ופתאום רואים שהטבע משתנה, כמו שאנחנו בפרשיות הללו, פרשיות של שמות וערה, פרשת בו, רואים את הנסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים, וזה ברור שזה יד השם, וגם המצרים מודים שזה יד השם, אצבע אלוקים, יד השם, הם רואים. כל העולם כולו נוכח בעובדה הזאת שיש כאן השגחה העליונה האלוקית. והמבט הזה גורם שגם הטבע הוא גם כן מכוון על ידי ריבונו של עולם. מה שנראה כאילו הוא פועל באופן עיוור, באופן של סיבה ומסובב, יש סדר ברור ללא שינויים מבחינת הטבע. אבל כשרואים את הניסים, רואים שיש בורא עולם שמנהל את העולם. וכשהוא רוצה, הוא משנה את הטבע. מבט גדול, הסתכלות על העולם, ומבט של אמונה, זה משפיע, זה מרומם, זה משנה את המציאות, זה ממשיך את ההשגחה האלוקית הטובה על העולם. העולם מתרומם, מתעלה, על ידי המבט הזה. והרב מרחיב את הציור של ההסתכלות הזאת, של לראות את כל מהלך ההיסטוריה. אתה מסתכל באופן גדול, מנסה להסתכל באופן גדול על כל העולם, ולזכור את ההיסטוריה מתחילת הבריאה לדורותיה, דורות ראשונים, דורות אחרונים, לא רק עם ישראל, כל המציאות בעולם. מסתכל באופן כללי על העולם והתהליכים ש... עובר העולם, ויודעים שמפתוח מבט של אמונה, כמו שלשונו של הרב, לא אלמנה היא ההיסטוריה. יש לה בעל להיסטוריה. רואים הנהגה האלוקית, לומדים את ספרי הנביאים, אתם רואים הקדוש ברוך הוא אומר, תעשו רצוני, תצליחו, להפך, חסי לחלילה וחס, אז יהיה להפך. ורואים איך שהדברים הם מתקיימים. מסתכלים במבט היסטוריה גדול, ארוך של כל המציאות. ורואים את יד השם הגדולה. אתה לוקח את העיניים ומרומם אותם, נראהו עין בעין, מסתכל בעין של כביכול של ריבונו של עולם. אז זה הכל תלוי, אומר הרב, אני רוצה לחזור כאן על המשפטים האחרונים שאנחנו למדנו אותם. כפי הפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, של עטרות הנבואה, והאספקלריה המהירה נותנת עליהם את זיוון מאוד קרניה, כלומר, כי יש הפריה של הסתכלות, של הכרה, חוכמת ישראל העליונה, אולי מתכוון הרב לחוכמה הפנימית, יש חוכמת ישראל ויש חוכמה עליונה, והחוכמה הזאת היא מותרת בנבואה, ויש עוד מדרגה עוד יותר גדולה, אספקלריה מהירה. זה ההבדל בין נבואת משה ונבואת שער הנביאים. הגמרא במסכת יבמות, שפה נמצאת הגמרא שאומרת שמההבדל בין אספקלריה המהירה ואספקלריה שאיננה מהירה. אספקלריה המהירה זה היה משה רבינו. ושאר הנביאים נתנבאו באספקלריה שאיננה מהירה. ישעיהו, שהתנבא באספקלריה שאיננה מהירה, הוא אמר ויראה את השם. ואז היה, ומשה רבינו אמר, למשה, או נאמר למשה רבינו, לא ירא אני אדם וחי. משה רבינו במדרגה יותר גדולה, עליו נאמר לא ירא אני השם וחי. וישעיהו אומר ויראה את השם. אומרת הגמרא תירוץ, תלוי איך מסתכלים, באספקלריה שאיננה מהירה רואים. זה מה שראינו בפרשת השבוע. ויראה אל אברהם, אל יצחק וליעקב, ושמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא נראה אל האבות. האבות מסתכלים בנבואה רגילה שהאספקלריה שאיננה מהירה. אז הם כאילו רואים. אבל מדרגה יותר גבוהה כבר לא, מבינים שלא רואים. שהראייה הזאת זה לא בעצם הדברים השורשים של העניין, דברים יותר עמוקים מהראייה. מה שחושבים שנראה, זה לא זה, זה ההשתקפות כבר שמשתלשלת, אבל בעצם המקור הוא יותר גבוה. ומדרגה יותר גבוהה היא האספקלריה המהירה שלא רואים, רואים שלא רואים, יודעים שלא רואים. זאת אומרת הרב, ככל מה שההפריה של החוכמה העליונה וההמשך שאנחנו ממשיכים את הנבואה והאספקלריה המהירה, היא מהירה אלינו, ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה של כל המון המסיבות, להכיר לראות במבטים האלה, לראות שכל מה שמתרחש זה הכל מהלך אלוקי. וללכת עם כולם ולברך את שם השם המאיר ומחיה ומסדר ומיטיב את כל. אז כשרואים שהכל יד השם, אז ממילא מלאים בברכה, ברוך השם יום יום. הברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. כלומר, ההסתכלות הזאת מוכרחה להביא את האדם לידי תודה גדולה מאוד לשם, ברכה גדולה מהשם, לראות את השם בכל המציאות, לראות את כל, את כל היופי של המציאות, את כל הגודל של המציאות. שריבונו של עולם עושה את כל זה. וכאן אומר הרב, נברך את השם, שם השם. שם השם מופיע בהמש, בכמה שמות, בכמה מובנים. שם המשולב של הוויה ועדנות. מאיר ומופיע בעיקר תפארתו בכל אורותיו. כלומר, בעצם כל הבריאה כולה היא שמות של הופעה אלוקית. כל הופעה אלוקית היא שמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הרמב"ן בהקדמה לתורה, שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי התורה, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אז התורה היא בעצם המקור של הבריאה. זה הרעיון, שהבריאה היא המימוש של הרעיון הזה. זאת אומרת, יש הופעות, הופעות, הופעות בבריאה בלי גבול. כל ההופעות האלה זה הופעות שמות של הקדוש ברוך הוא. ואת התורה אפשר לקרוא באופנים שונים, וזה שמות, 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 שמות. לא חייבים לקרוא בראשית ברא אלוקים, אפשר לחלק את המילה בראשית לשניים. ויש ספר התיקונים שהוא במילה, דורש במילה בראשית 70 פנים איך לקרוא, איך לחלק את המילה הזאת. לא רק דווקא בסדר שלה, אלא לעשות שינויים בסדרי האותיות, ואז מתקבלים מובנים שונים. אז שם המשולב של הוויה ועדנות, אנחנו כמובן לא ניכנס לפרטי הפרטים בדברים האלה, זה לא, זה, יש בזה מדרגות פנימיות גדולות. אבל כמו שאמרנו, בסידורים הספרדיים אפשר למצוא את השילוב הזה של שם הוויה ועדנות בשני אופנים. אפשר למצוא את זה באופן כזה של כל אות, אות אחת משם הוויה, ועוד אחת משמדנות. זאת אומרת, משולבים שני השמות יחד. זה מובן אחד של חיבור של... ויש לפעמים שאפשר למצוא באות האחרונה של שם הוויה, בתוך האות A, שם כתוב א' ד' נוניות. כל שילוב יש לו משמעות מיוחדת. בכלל, אולי אנחנו יכולים באופן כללי להגיד שם הוויה, הוא כאילו, גם בצורה של האותיות שלו, כאילו מבטא איזה הופעה אלוקית. יש הופעה אלוקית עליונה, י' ק', זה הראשית של השם, השם. זה מתחיל בנקודה ומתפשט לאות ה' שהיא חמש, שהיא מתפשטת לכל הצדדים. ואחר כך ו', קו, כאילו צינור, ממשיך שפע. מתחיל בנקודה העליונה הפנימית. אות י' זה האות שבעצם כל האותיות מתחילות באות י'. כל אות אתה מתחיל בנקודה וממשיך אותה, או לקו, כבב, או שני קווים, ריש, או בית, שלושה קווים וכדומה, אבל יוד זה כאילו השורש של כל האותיות. כל אות אתה מתחיל באיזה התחלה שהיא יוד, אחר כך אתה ממשיך אותה עוד. יוד זאת אומרת זה השורש, שורש עמוק, הפנימי, גבוה, מעל גבוה, נקודה. שככה, הראשיתית, התחלה, התחלה שבהתחלה. אחר כך מתפתח איזו הופעה מסוימת. זו הופעה עליונה מאוד מאוד. מההופעה העליונה נמשך קו, אחר כך עוד פעם. זאת אומרת, יש כאן, גם בצורה של האות, של, ה, של המילה, יש איזה מובן של מין הופעה עליונה, מראשיתה, מתפשטת, מתפשטת, מופיעה בתוך המציאות. תשוב, הזוהר אומר, תשובה, תשוב ה', ה' האחרונה, היא כאילו ההופעה בעולם הזה, שכינה. כשישראל עושים רצונו של מקום, אז השם הוא מלא, הוא מחובר ביחד. כשישראל לא עושים רצונו של מקום, אז השכינתה בגלותה, שכינתה בגלותה, האות האחרונה, שהיא ההופעה, שהיא בעצם, אולי נגיד במובן מסוים, בחינה של שכינה, היא מתנתקת מהשם. והיא נהיית לבד. תשוב, היי, תשיב, תשוב. אז יש מדרגות של תשובה. להשיב את ההיא הראשונה או את ההיא האחרונה, תשובה עליונה או תשובה תחתונה. תשובה תחתונה. זאת אומרת, רימוזים בשם, בשם השם, יש הרבה הרבה משמעויות. ולכן הרב כאן אומר, שם הוויה, כפי שאמרנו, זה שמו שהקדוש ברוך הוא שהוא מעל הטבע. שהוא מעל המציאות. זה לא שם שמיוחס לאיזה הופעה בעולם. זה מציאות אלוק, מציאות. אלוקים נמצא. יש, כמו שמגדיר הרמב״ם, נמצא. המילה נמצא לא מחברת את המציאות הזאת אל הבריאה. אבל הדנות, שם הדנות, זה שם של אדון של. אלוקים של. כל השמות האחרים הם שמות שמתייחסים אל ההופעות של הקדוש ברוך הוא במציאות. הוא מופיע כאדון העולם, כמלך העולם, כאלוקי העולם וכדומה. אז יש שילוב בין, כלומר יש חיבור בין מה שלמעלה מכל המציאות, למעלה מההופעות וההופעות. זה השילוב של שם הוויה והדנות, של הנס והטבע אפשר להגיד. הדנות זה שם הדנות, זאת אומרת, המציאות, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, בתוך הטבע, והשם הוויה מעל הטבע. השילוב של שניהם מחיבור של ההופעה האלוקית מכל הצדדים שלה. והשם הזה מאיר ומופיע בעיקר תפארתו בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו, מעייניו, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו, נקודותיו. אתם מבינים שבעצם כשאנחנו אומרים איזה מילה, אז אנחנו, הטעמים והנקודות הם כאילו מובילים את המילה את האותיות, איך אתה, זה הנשמה של האותיות, הטעמים, איך אתה אומר את המילה. אתה יכול לומר את המילה בלשון בקשה, תן לי, דרושה, בקשה, תן. המנגינה משנה את כל המשמעות, מנגן אותה במנגינה כזאת ובמנגינה כזאת. זה כאילו כמו הטעם של אוכל, כן? טעמים. האוכל יש בו טעם. יש בו טעם כזה, טעם כזה. אז גם במילה יש טעם. הנקודות כמובן משנות את המשמעות של של המילה. אז יש בשם השם יש ניקודים שונים. וטעמים. ותגיע. והאותיות הם עצם האותיות, הם צמילים. בעצם באים חכמים, חכמי הפנימיות, ואומרים, רגע אחד, ומלמדים, ומי שעוסק בתוך החוכמה הזאת, אז מלמדים שבעצם בתוך השם, בתוך שמות השם, אתה יכול למצוא את כל ההנהגות האלוקיות השונות. היום ראש חודש. אז מי שמסתכל בסידור, יש שם בכל ראש חודש לכוון כוונות אחרות בשם הוויה של מקדש ישראל והזמנים. אותה שם מקדש ישראל. כמובן, מכוון בזה, זה שייך למי שיודע, למי שמבין את העניין. אבל אנחנו מעוררים שכל חודש יש לו הופעה מיוחדת. זה מופיע גם במזג האוויר, זה מופיע בהרבה מובנים, כל חודש וההופעה האלוקית המיוחדת שלו. לראות את ריבונו שלם בכל המציאות, ולראות את שמו מופיע בכל המציאות, פה מופיע השם הזה, פה מופיע השם הזה, ריבונו שלו מופיע. הכל במבט של אמונה, לחיות את העובדה הזאת שריבונו שלם, הוא נמצא בכל מקום, הוא הטבע מגלה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, ההתנהגות של בני אדם, המהלכים הרוחניים, המהלכים הגשמיים, הכל, 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 זה התגלויות של ריבונו של עולם. גם בחוכמה שאנחנו חושבים, מי נתן לנו את השכל, מי נתן לנו את ההבנה, מי נתן לנו את הרעיון, בכל השגה שאנחנו משיגים, זה הכל, ריבונו של עולם, זה אור השם, חוכמת השם המופיע בתוכנו. אז לחיות את זה. זה מה שהרב רוצה, שאנחנו נחיה את זה, שאנחנו נראה את כל המציאות בעין של אמונה. מה רצית?
מה המשמעות?
אפשר להסתכל על זה במעט שטחי, כמו שכמו דיברנו על זה בשיחה של מוצאי שבת. אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו בכלל. אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל עבר ועבר. וזו המלאכה מפורטת. שהראש שלי הוא יקבל עול מלכות שמיים, וכל המחשבות שלי תהיינה עסוקות כל הזמן בדבר השם, ולא בדבר אחר. ושהלב, כוח אהבה והירה שיש בלב, כל הרגשות, לא רק השכל, גם הרגשות, יהיו כולם להמליך את הקדוש ברוך הוא על הלב. אחר כך אני רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא על העיניים, שהעיניים שלי תמיד תסתכלנה רק את מה שנכון, להסתכל על דברים שבקדושה, על דברים של חיוביים, ולא תסתכל על, ולא תטור אכיל ואכיל ואכיל אכיל. והפה יהיה נקי, ויתמד ידבר דברים שבקדושה, ואני ממליך את הקדוש ברוך הוא על הפה שלי. שהוא הפה שלי, הוא יהיה עבד השם. הוא יעשה רק את רצונו של השם. והאוזניים תשמענה רק דבר השם. זה מרחיב את ההסתכלות, זה יש הסתכלות כוללת. קיבלתי על עצמי עול מלכות שמיים כללית. אני מקבל, הכללית הזאת היא יורדת לפרטים ומתפשטת אל כל המציאות. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, הוא מלוא כל הארץ כבודו. זו אמירה כללית. מה פירוש מלוא כל הארץ כבודו? צריכים לפרט את זה. איפה? פה ופה ופה. בטבע, בנס, ביום, בלילה, בכוכבים, בעיצים, בדומם, בצומח, בחי, במדמר. מה, זה לא סתם מלוא כל הארץ לא דומה, אלא כזאת סתמית שהיא שטחית, אלא שהיא בעצם מוודאה באמת את ה... ולחוש את זה בכל רגע ורגע, אתה פוגש הופעה חדשה של הקדוש ברוך הוא. זה לא אותה הופעה שמקודם, זה אותו הקדוש ברוך הוא, אבל הוא מופיע בהופעות רבות ועצומות ונפלאות. ואנחנו בבוקר אומרים, יוצר אור ובורא חושך, ומתלהבים מהעובדה שהשם מזורחת. ובערב אנחנו מתלהבים, לא אומרים באופן כללי, קדוש ברוך הוא, כל העולם כולו. אלא בערב, מעביר יום, מביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה. לחיות את ההנהגה האלוקית בעולם, זה לא מוכרח להיות כל הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שיהיה רק יום, שיהיה או רק לילה. יכול הכל לעשות. אז באמת, זה מה שאנחנו כל הזמן לומדים. לא להיות רדוד. אתה מת בזה, לראות שזה לא, כל דבר שקורה, זה עכשיו הקדוש ברוך הוא עשה את זה. להיכנס לכל ההופעות של המציאות, לכל מה שאנחנו פוגשים במציאות, ולראות בכל את מעשה השם, את יד השם, את הנהגת השם. מה?
כל חטא שקרה הוא בדיעבד הנהגת השם?
כן, אנחנו כבר ביארנו את זה כמה פעמים. שמה שאדם עושה, מה שבפועל עשה, או אפילו חשב, זאת אומרת, זה הנהגה האלוקית. אבל יש לנו בחירה. זה לא משחרר את האדם מהאחריות שלו למעשים שלו. זה, דבר הזה, אין לנו הסבר איך הכל צפוי ברשות נתונה. זה דבר הכי בסיסי בהשקפת, באמונה, שריבונו של המצד אחד, הוא הכל מתנהל על פיו, ומצד שני, הוא נתן לנו בחירה חופשית. הדבר שיש לנו חופש בחירה מלא, זה הרצון. מה לרצות? אנחנו יכולים לרצות, אבל מה שעשינו אחר כך בפועל על ידי הרצון הזה, זה... זה מושגח על ידי ריבונו של עולם. זה מוכרח להיות ככה, וזה, כי כמו שאמר, דיברנו כמה פעמים, אדם רשע חס וחלילה רוצה לפגוע בשני. והשני לא מגיע לו על פי הנהגותו שלו, אז לא מגיע לו מכות. אז מה, אם מישהו יש לו רצון לתת מכות, אז השני יקבל כשזה לא מגיע? אז הקדוש ברוך הוא מסדר, שמי שצריך לקבל, יקבל, מי שרוצה לתת, ייתן. זאת אומרת, אתה רוצה, אבל לקבל את זה מישהו, זה מותאם, שמי שמקבל בעצם היה בין כובח הוא מגיע למקום. אבל זה שיקה הוא לא פטור מעונש, הוא לא יכול להגיד. אז זה בין כובח הוא היה צריך לקבל, הוא היה לא ממני, היה מקבל מישהו אחר. לא, יש בחירה. יש בחירה חופשית, ויש השגחה, ויש שכר בעונש. אתה לא עושה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל... כשאנחנו נעמיק מאוד מאוד מאוד, אז אנחנו נבין את יכולת התשובה. זאת אומרת, כשאדם שב בתשובה, איך הוא יכול לתקן את המעוות? חס וחלילה, אדם שבר לשני את היד, והיד הזאת עכשיו צריך לקטוע אותה. הוא קטע לשני את היד. הוא שב בתשובה, אז מה, היד תחזור לו? אז איך הוא יכול לתקן? מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יכול למנות. אז אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים? שבעצם זה היה צריך להיות. אבל מה שאדם בחר לעשות את הדבר הזה, זה לא היה תפקיד שלך. אדם בחר, אז הוא חיה בעונש. וכל האחריות מוטלת עליו. אחרי שהוא שב בתשובה, אז כאילו המעשה מתנתק ממנו. מה שקרה, זה כאילו לא הוא עשה, כאילו נגיד עשה באונס. נגיד, זרקו אותו, והוא גרם לשני שנקטע היד. אז כמובן, אדם לא אשם, אם הוא נזרק על השני, אם הוא לא עשה שום דבר. מה אשמתו כשהוא רצה, כשהוא עשה? זאת אומרת, התוצאה, ברגע שאדם חזר מהרצון שלו, אז זה לא היה רצונו. אז זה לא מה שהוא רוצה. אז ממילא המעשה מתנתק ממנו. איך ש... זאת הסברה אחת. יש הרבה, כמה אפשרויות של הסברות. על כל פנים, שתי ההנחות האלה הן הנחות בסיסיות. הכל צפוי והרשות נתונה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה, זה היה צריך לקרות. ולכן, ולראות במבט גדול את כל העולם פועל לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסדר שרצונו מופיע ברצונו של האדם. אבל האדם בוחר, יכול לבחור בטוב, ואז רצון השם מתגלה הרצון הטוב של האדם, של הקדוש ברוך הוא. אז כל פנים, אז אומר הרב לנו כאן, יש טעמים ויש נקודות ויש תגים ויש אותיות ויש מילואים של, של האותיות, אות יוד, זה ואב דלת, כן, ואתם יודעים שיש ארבעה אופנים של מילואים של אותיות של שם הוויה, שיכול להיות שם הוויה עם מילואים כאלה שיוצא עין בית, 72, מספר 72 עם המילוי, יש מספרים אחרים, יש שם השם במילוי אלפים, זה שם, לא יודע אם הזכרנו בפעם הקודמת, שם יוד קי ואף קי, אז אפשר לכתוב יוד, זה יוד ואף דלת, היי, אפשר למלות, לכתוב עוד היי, אפשר לכתוב היי יוד, אפשר לכתוב היי היי, אפשר לכתוב היי א', תמיד זה היי, היי, המילוי שלה יכול להיות בשלושה אופנים, וו, אפשר לכתוב שני וווים, אפשר לכתוב א' באמצע שני הוווים, וזה גם, זה וו, כן? אז באות ה', באות ו', באות ה' אחרונה, יכולים להיות כמה אופנים של מילואים, של השלה, כן, של קריאת האות. אם אנחנו נכתוב את כל האות ואות במילוי של את ה', במילוי של אלפים, של א', אז אות י' היא 20. י' וו' ד' זה 20. אות ה' עם א' זה 6. אז י' ק' זה יוצא 26. כמו בעצם 26 של אותיות הוויה, י' ק' ו' ק'. אבל זה במילוי. הו' עם א' זה 13. אז כמה יש לנו עכשיו? 39. ה' עם א' זה עוד 6, זה 45. 45 זה גם בגימטריה אדם, אדם בגימטריה 45. זאת אומרת שכריבונו שאומר, בצלם אלוקים עשה את האדם. שמו של השם במילוי מופיע מקביל מלומד זה גם אדם. עכשיו, כמה זה חווה? באיזה מספר כמה יש בחווה? מה? 19, יפה. תספרו את כל המילואים, בלי העיקר השמות, י' ק' ו' ק'. כמה זה י' ק' ו' ק'? 26. כמה נשאר לנו? 7. לא, מי' ק' ל-45. כמה נשאר? מה? 19. כמה זה חווה? 19. זאת אומרת, המילוי של השם זה גימטריה חווה. האדם השלם זה 45. האישה, היא משלימה אותו, וקרא לקדוש ברוך הוא ויקרא שמם אדם. לשניהם הוא קרא אדם. אדם 45. קדוש ברוך הוא מופיע, בצלם אלוקים עשה את האדם, והאדם הוא איש ואישה, ובתוך המילה הזאת רמוז הדבר הזה. זה פילי פלאים, שבתוך שם י"ק. כלומר, יש בשם הזה, אם אתה מתבונן במספרים שלו, בצורה של האותיות שלו, בסביב זה הרב כתב את ריש מילים, ששם הוא מרמז איך אפשר מכל אות ואות, איזה לימודים אפשר ללמוד מהצורה שלה, מהמספר שלה, מהמשמעות שלה. זאת אומרת, זה לא מקרה, השמות השם הם בעצם רומזים, רמוז בתוכם תכנים של המציאות, תכנים של הבריאה. ועיקר הבריאה זה אדם. אז בשם השם כאילו רמוז האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. ואז יש הרבה הרבה אופנים של דרשות, של התבוננויות. זה שייך כמובן לתורת הרמז. הגאון מווילנה, הוא היה אבי תורת הרמז. והוא אמר שקלט מילתא דלא רמיזה באורייתא. אין דבר שלא רמוז בתורה. בתורה תמצא את כל המציאות. אז יש כאלה שכתבים עכשיו ספרים בנושאים האלה, הרביינים ואחרים, מוצאים כל מיני דרכים לחפש בתוך התורה איזה רמזים שאפשר למצוא במה שמקורות העולם. אז הגאון מווילנה אמר, ששאלו אותו איפה שמו רמוז בתורה. אבן שלמה, אליהו בן שלמה. אבן זה א', א' זה אליהו, בן שלמה. כך הוא מצא רמזים להמון המון דברים בתורה, שבעצם כל התורה כולה היא רמזים רמזים. כי התורה כולה היא המקור של המציאות, לקה מילתא דלא רמיזה באורייתא. ומזה הולך ומתפשץ, לקה מילתא, שכל מה שכתוב בכל התורה כולה, זה בעצם נמצא בפרשה הראשונה של התורה. וכל מה שנמצא בפרשה הראשונה, בעצם זה רמוז בפסוק הראשון. הוא בעצם במילה הראשונה, הוא בעצם האות בית. אז בא הרב וכתב ריש מינין, ומסביר לנו איך שמאות אחת אתה יכול לפתח רעיונות, 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 בעצם לכתוב ספר שלם. וזה לא, זה לא איזה מין משחק כזה, אלא באמת זה כאן, זה נכון, כי כל מציאות יש בה בפוטנציאל התפתחויות להרבה הרבה אופנים של המציאות, כל המציאות כולה. כל אדם הוא כאילו שקול כנגד כל העולם כולו.
אנחנו גם מחפש רמזים בתורה למה שקוראים העולם?
אם זה מחזק לאדם את האמונה, אז זה כן, זה טוב מאוד. אבל לא תמיד אפשר, האדם צריך להיות איזה מדרגה של חוש ושל לימודים כדי להבין, כי אפשר לצעוק כל מיני דברים. חז"ל אומרים לנו על קורח, אפשר לדרוש כמה אופנים חיוביים על שם, אפשר לעשות אופנים שליליים. חז"ל אומרים לנו שבמסכת ביום הכיפור, ביומא, אז רבי מאיר היה דורש בשמה, היה דורש שמות. כשהיה בא לאיזה מקום, הוא היה מתבונן מי זה, מה השם של האיש הזה, ולפי זה היה מבין, הוא איש טוב, איש לא טוב, כי שמה קרה, השם הוא מבטא את המציאות הרוחנית הפנימית. ומה מספרת שם? שהלכו חכמים והגיעו לאכסניה אחת, שאלו, בא לאכסניה, מה השם שלך? הוא אמר, קידור. קידור תפוחות תמה, זה שם לא טוב, הוא חשוד. אז את הארנק שלו, הוא הכביא בקבר, בחצר היה קבר של אבא של בעל המלון, הכביא שם בקבר. שאר החכמים מסרו את הארנקים לבעל המלון שישמור להם במשך השבת. בליל שבת חולם בעל המלון שבקבר של אבא שלו יש כסף, יש אוצר. קם בבוקר מספר לחכמים, וואי, אז רבי מאיר, לא זוכר. הוא אמר, וואה, הוא אמר, לא, זה שטויות, חלומות שם ידברו, אין שם שום דבר. מכל מקום הוא הלך שם לשמוע עד כת הלילה שלא יקחו לו את הכסף. במוצאי שבת מבקשים ממנו, מבעל המלון, את הכסף. הוא אומר לו, לא קיבלתי לה. אומר להם, אבי מאיר, אני אומר, למה נתתם לו? אתם לא שמעת את השם שלו? קידור. קידור תפוחות תמה. ואמרו, למה לא אמרת לנו? הוא אמר, טוב, למי חש מבעיה, אבל להגיד בביטחון, אני לא יכול. אז על כל פנים, הגמרא שמרה שכל שם הוא מביע מהות. אבל כשהגמרא דורשת את השמות, ויצה, בקורח, בניצר, בן קיאת, אפשר לדרוש את זה לחיוב ולשלילה. כלומר, לפעמים אדם הוא, יש לו בחירה, יש לו שם, אבל הוא יכול להפוך את הפרשנות, יכולה להשתנות. המהות של השם יכולה להשתנות. צריכים, אבל שם הוא מביע. חזן אמרו לנו כל שם. שמו, המקור של ריבונו של עולם, שמות, זה אהבת מציאות. והשמות של השם מופיעים ב... יש הרבה כמה... יש שם העיקר, זה שם הוויה, שהוא השורש של הכל. ובאמת דורשים הרבה הרבה דרשות. הגאון מווילנה היה בזה מיוחד, שהוא היה... מצא המון המון רמזים בתורה, שהוא אמר, לקה מילתא דלא רמיזה דאורייתא. על כל פנים, אז כמו שאמרנו, התגים, האותיות, האותיות זה הגוף, הטעמים זה כמו הנשמה של הגוף, שמפרשת את, את הדברים בכיוונים השונים. אומר הרע, אז אם כן, שם השם מופיע בכל המציאות, הופעות של שם השם. הופעות, כל הופעה, הופעה של ריבונו של עולם. הופעה של ריבונו של עולם זה הופעת שמו. כי האדם מופיע בשם. אתה יכול לפגוש אדם בן אדם ולדבר איתו, עלית על האוטובוס ונסעת איתו יחד לאילת, וכל הדרך שוחחתם, והוא סיפר לך את כל התולדות שלו. ולא אמר איך קוראים לו. אז בסוף הנסיעה, נסיעה ארוכה, כמה שעות, בוא נעשה הכרה. מה השם שלך? מה עשה הכרה? אתה כבר יודע את כל המשפחה שלו, את כל תולדותיו, אתה מכיר אותו באופן מלא, מה אתה צריך להכיר? לא, לא הכרנו זה את זה. תגיד לי, מה השם שלך? השם, כאילו הוא מבטא, זה האישיות, זה האדם. אז השמות, שמות האלוקים, כל הופעת מציאות, כל מציאות הופעת שם השם. כאילו שם השם הוא יכול להופיע בסדר הרגיל של האותיות, ויכול להיות האותיות באופן אחר. יכול להיות בטעמים כאלה, יכול להיות בטעמים אחרים. יש טעמים עליונים, יש טעמים תחתונים, כן? יש נקודות שמעל המילה, יש נקודות שמתחת המילה, יש נקודות שבאמצע המילה. כל דבר... זה הופעה אחרת, זה הופעה, זה התגלות אחרת של, של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה מהמציאות, בכל רגע במציאות אחרת, בכל מקום במציאות אחרת. והכל בעצם זה הופעה, זה רמוז, זה נובע מהמהות האלוקית שהיא כאילו משתלשלת דרך השמות. שמות, טעמים, נקודות, תגים, אותיות. מוסיף הרב, ובלב ישראל. חרוטה אש דת, מטרת עולמים לכל תנועת החיים. כלומר, יש כל כך הרבה תנועות חיים, יש הופעה אלוקית בכל המציאות, יש לזה מטרה. יש מטרה לכל הבריאה הזאת, לכל תנועת החיים, לכל היש בעבר, הווה ועתיד. ומבעד לכל מפלשי עננים, אור הקודש יחדור. אחרי שלמדנו שבעצם ריבונו של עולם מוביל את הטבע, מוביל את המציאות, כל המציאות כולה זה... הופעות אלוקיות עם מגמה, עם תוכן, עם כיוון, וזה עניינם של ישראל, לגלות את המגמה האלוקית בעולם, מציאות השם ואת הסיבת בריאתו של, של העולם. ואז זה אומר הרב, ומיד בכל מפלשי עננים אור הקודש יחדור. כלומר, המהלך האלוקי יתגלה. הנה השם, הנה השם אלוקים וחזק יבוא, וזרוע מושללו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. כלומר, עוד מעט הולך והתגלו את המציאות הזאת שבאמת, וזה על ידי ישראל. עם ישראל הוא שיגלה את זה בגאולתו השלמה. הכל לפי רוב המעשה. כלומר, ההופעות האלה זה תלוי בהתנהגות של האדם, בהתקדשות של האדם, ולפי רחבת ההקשבה. לפי הגדלת התורה, לפי הפצת המעיינות אשר לתהומות הרוחניות, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת הדוברת רק אמת בשם השם על כל מחשבות אדם אשר הם העבד. יבש חציץ, נבר ציץ, נדבר אלוקינו הקום בעולם. התבוננות בכל העולם זה יותר ציור מה שהרב עושה, כמו שאמרתי. צייר את המהלכים האלה שמתרחשים בעולם, איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בכל המציאות, בכל חלקי המציאות. וגם הפרק י' ג' הוא מעניין לעניין באותו עניין. אבל אומר לנו כמה, איזה יסוד נוסף כמובן בתוך הדברים. ואנחנו נתחיל את הפרק הזה. תכונת סוד השם ליראיו היא המלמדת את הכבוד השירך שהאדם אל הטבע. ועל ידי כיבודה האמיתי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. זה משפט פתיחה. סוד השם ליראיו. דווקא הוא מלמד אותנו איך איך לדעת את המשמעות של הטבע. הטבע החיצוני, הוא נראה, יש סדר אלוקי, יש תהליכים, סדר, כלומר, יש סדר, העולם, הטבע מסתיר את ריבונו של עולם. הטבע זה כאילו נראה, הוא הולך מלבד, כאילו יש מסיבה, ויש מתוך זה נובעת מסתובב סבב אחר, וככה, ויש סדר, יש סדר של המציאות. וכאילו זה מתנהל באופן עיוור, באופן טבעי, ללא יד מכוונת. אבל כשמתבוננים בסוד השם ליראיו, רואים את הגדולה שיש בעצם בטבע, את מה שמסתתר לפני ולפנים. וזה נותן לקבע, ההסתכלות הזאת נותנת משמעות להופעות הטבעיות. זה משפט פתיחה. עכשיו מתחיל הרב לבאר את כל העניין. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם, היחידי, כן בהליכות עולמים. העלייה המעולה בחיי המוסר היא התייצבות הישרה בכל הכוחות, רגלי עמדה במישור, ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סיכום סכום החיים כולה, וכל אשר מתחת לו הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו, מתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ידרושו. כל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון במהות הקודש המנצח, המלא הוד ויפת קדושים של זיו ההשכלה, התאורה, המהירה, באור חוכמה ודעת יסודית. מה אמר כאן הרב? זה היה משפט אחד ארוך. לא יכול היה לצמצם אותו. הרב לא אמר שאי אפשר לקחת את המאמרים שלו ולסגנן אותם בלשון אחרת, כי זה לא יהיה הוא. ברוך השם, אי אפשר היה להפסיק את העניין, צריך להסביר את העניין באופן שלם. אז מה מדבר כאן על הרמוניה של כוחות הנפש? כשכל כוחות הנפש של האישיות של האדם הם הרמוניים, כולם רוצים לעשות את אותו דבר, כולם מכוונים על ידי השכל, כאילו השכל הוא המלך, כולם מוכנים להיות עבדים שלו, לעשות מה שנכון, מה שצודק, מה שישר, כל תכונה, כל אופי, הכל נשמע אל השכל העליון, ומקבל מרות, וזה המצב האידיאלי. זה מצב אידיאלי, זה מצב של שלימות, שעל זה כמעט, אם אדם הגיע למצב השלימות הזאת, כבר אין לו תפקיד בעולם, כביכול. כדי להבין את הדבר הזה, אומר הרב את המשפט הבא, התוכן הזה עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאזור מלחמות פנימיות. מוסר, אדם רוצה להיות ישר, אבל הוא נמשך להרבה דברים אחרים. הוא אוהב כסף, הוא מתאווה לתאוות, יש לו תכונות נפש, הוא מקנה, יש לו התאמה, כבוד, עוד תכונות אחרות שיש לאדם, שהן תכונות שהוא צריך לשלוט עליהן. והוא נמצא במלחמה פנימית. וכל הזמן הוא צריך לנצח את כל הנטיות השליליות, שהן טבעיות לכאורה לו, בתוך הטבע שלו. מצב כזה שאדם כל הזמן במלחמה, ומתמודד ומשתדל לנצח, זה מצב שמסוכן, שיכול להיות שהוא יקשל. הוא לא הגיע למצב כזה שכולו נוטה ליושר. יש לו נטיות שונות ומאבקים שונים בתוך תוכו, והוא צריך כל הזמן להילחם. אבל אפילו אדם המוסרי, אבל הוא נלחם. המלחמה לא פוסקת אצלו. אז הוא אומר הרב, התוכן הזה שהוא דיבר למעלה, עומד למעלה למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות, או להשיח דעת ורעיון ממהותו הטבעית וכל תפקידיו. טבע הגופי הגשמי מושך אל הטבע הפנימי שאדם רוצה ליהנות מהחיים, רוצה לשמור על כל הנטיות שלו, ליהנות מכל מיני דברים שהלב נמשך. במצב כזה, אז אדם חייב לאסור מלחמות פנימיות ולהשיח דעת ורעיון מהותו הטבעית וכל תפקידיו, כאילו להתעלות מהנטיות הטבעיות שלו, אשר אז המוסר, מוסר צולע הוא. מוסר מסוכן לנפילות למאמורות. כלומר, מצב כזה של כובש, שהרב מדבר על זה, זה מצב של מלחמה. שאדם נמצא במלחמה פנימית, זה טבע אנשים ככה, כל הזמן. אבל המטרה, המצב האידיאלי, זה שאדם הגיע למצב של הישר, שהוא לא עומד במלחמה, אלא כל הנטיות שלו הן באמת נוטות לטוב. השכל הוא כל כך חזק, והדביקות שלו כל כך גדולה ברבונו של עולם, עד כדי כך שכל כוחות הנפש הם משועבדים או מתבטלים כלפי הראש, כלפי השכל, כלפי ההנהגה הנכונה, והוא חי באופן מושלם. זה מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה שנמצאת בסוף, אוי, מה זה, נגמר הזמן. למה לא אמרתם?